משהו מעניין שלמדתי לגביך, זה שהשתתפת בסדנה לריקוד מדיטטיבי בכפר בערי חבל קטלוניה בספרד. תספר, איך הגעת לזה בכלל ומה היה
שם? לגמרי. אז ככה, אני חושב שמדובר על שנה לפני הקורונה, 2019, אני קצת חיפשתי את עצמי, חיפשתי כל מיני עסקאות, דברים הצליחו, חלק פחות, ואז הבת זוג שלי, קרן, באה ואמרה, טוב, תשמע, אתה מתרוצץ פה יותר מדי, אתה חסר מנוח, בוא, תקח את עצמך לאיזה שבוע חופש, תמצא איזה סדנה שאתה אוהב, ובוא, לך תדאג לעצמך. זה סבבה, התחלתי לחפש באינטרנט, ואני אוהב לרקוד ריקוד חופשי, ופסתי כל מיני פסטיבלים וזה, מצאתי איזה משהו שהיה נראה מגניב בספרד, היה נראה מעניין, אמרתי, יאללה, אני קונה כרטיס לברצלונה, ונוסע מה יהיה יהיה. הגעתי לשדה תעופה, מסתבר שהמקום הזה זה 150 קילומטר בתוך הערים, אין תחבורה ציבורית, טוב, יאללה, מונית לשם, וזהו, הגעתי לאיזה מקום, לאיזשהו משהו שנראה כמו בית הערכה או של קיבוץ או משהו כזה, לא מפואר בכלל. 99% ספרדים, אני יודע כמה מילים, מעט מאוד משתתפים בינלאומיים, רוב ההנחיה, כמעט כל ההנחיה בספרדית, והנה אני פה, עכשיו יש לי 5 ימים להעביר פה ולהתמודד, תנאי מגורים לא טריוויאליים, 16 אנשים בחדר,
כן. מה זה, כמו לחזור
יותר צפוף מבטירונות.
לטיולים השנתיים בבית ספר.
כן, וכן, ממש ככה, במיטות קומותיים, ואני במיטה העליונה 40 סנטימטר מעליי התקרה, וזהו, ואין מזגן, יש אולי מעברר, גם זה לא. טוב, זה מה יש.
כמו טירונות שנייה.
כן, ומקלחות משותפות כמובן, אבל תשמע, במשך היום סדנאות וכל מיני תרגולים, ובקבוצתי, ואנשים מקסימים. לקחו אותי שם חבר'ה, באמת, מכל הגילאים, לקחו אותי תחת חסותם, תרגמו לי כל פעם מישהו אחר, היו איזה כמה מאות משתתפים, כל פעם מישהו אחר במקרה, והסביר לי מה המנחה אומרת לעשות. זהו, הייתי שבוע, נהניתי בסוף, אתה יודע, באמת, נהניתי, למרות התנאים הלא זה, לא פשוטים. זוכר שבשדה תעופה חזרה, טיסה לארץ, הייתי ממש ממש עם חיוך, מאוזן לאוזן, שלא ירד ממני איזה שבועיים אחרי שחזרתי, מטורף, היה פשוט חוויה.
מה נגיד הדבר הכי משמעותי ש...
אני חושב שההתמודדות עם הלא ידוע, באמת, אני ידעתי שזה, טסתי לזה לבד, ידעתי שיהיה מאתגר, אבל לא שרתי, א', לא ידעתי שזה יהיה בספרדית, לא קראתי כנראה את ההנחיות עד הסוף.
תהיה את הקטנות.
לא הבנתי שזה לא כזה בינלאומי מ-30 מדינות, ואז טוב, יש גם אותי ישראלי, בסדר, אני איכשהו, לא, זה כאילו ספרדי לגמרי, היו עוד כמה זרים, אבל ממש בקטנה. ובאמת להתמודד עם סיטואציה לא מוכרת, לא צפויה, לקבל איזשהו הלם ולצאת מצד השני של האירוע של הסדנה של הפסטיבל עם באמת עם חיוך מטורף של וואו, כאילו עברתי את זה והיה לי גם כיף, ואיזה כיף שהייתי אמיץ והלכתי לדבר כזה וגם הצלחתי ליהנות ממנו.
טוב, אז אנחנו הולכים ככה לצלול יותר לעומק, קצת להבין על כל מה שקדם שהביא אותך לנקודה ההיא, אז מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא לירון רוז.
אהלן. אלן ערן, נעים להיות פה, תודה שהזמנת.
אז תודה שבאת, ולירון הוא יזם סדרתי, משקיע בחברות הייטק, וגם בימים אלה מוציא לאור ספר חדש, יזמות והשקעות בגובה העיניים, אז מברוק גם על זה.
תודה רבה.
ואתה מכיר פרקים, אז השאלה שאני תמיד פותח איתה זה, מי זה לירון?
וואו, טוב, שאלה גדולה. אז הייתי אומר שדרך כלל אני ככה שאני מציג את עצמי, אני אומר יזם ומשקיע ובחברות הייטק, טכנולוגיה, קמתי חברות וכו' וכו'. אני כמובן גם אבא לשלושה ילדים וישראלי. היום אני שם יותר את הדגש וגם הספר הוא ככה ציון דרך מבחינתי על הפן היותר נקרא לזה של העשייה הקהילתית ציבורית. מאוד מאוד חשוב לי לתרום לחיזוק במיוחד בתקופה הזאת שהיא תקופה מאתגרת בלשון המעטה פה בארץ, לחיזוק המותג ישראל בשביל העתיד של כולנו, בשביל העתיד של הילדים שלי. אז כן, יזם, משקיע, אפשר להגיד גם מוציא לאור או פובליציסט, סופר, לא יודע, סופר מילה גדולה. זה ככה.
טוב, אז תן ככה קצת, תספר טיפה ככה על הדרך, מסלול חיים שלך, ככה מה נקודות הציון העיקריות, מה הביא אותך להלום?
טוב, אז קודם כל אני גדלתי חלק מהילדות, אני ישראלי, נולדתי בארץ, הורים ישראלים, חלק מהילדות היינו בשליחויות באירופה, פעמיים למעשה. לאחר מכן למדתי כלכלה וניהול, הייתי עתודאי, אחרי זה התגייסתי לצבא, הצבתי במודיעין. מתוך זה גם שירות מאוד מעניין כקצין מודיעין, לא 8200, קצין מודיעין ממש, באגף מחקר. ולאחר מכן התגלגלתי בצורה כזאת או אחרת בגיל 25 לעולם האינטרנט, שהיה ממש בחיתולים שלו בתחילת דרכו, עוד לפני הבועת הייטק הראשונה, מי שזוכר, ב-2001-2002.
אני הייתי שם כשהיא התפוצצה.
גם אני, ולקחו לי את הרכב חברה, ואת הקרן השתלמות, ואת המשכורת שהייתה אז, למה, אפילו היום, גם בלי להתמיד אותה לאינפלציה, הייתה גבוהה גם במונחים של היום, וזה לפני יותר מ-20 שנה,
אני לא אשכח מה הדבר הזה, זה הייתה בדיוק זה היה, הסתיימה תהליך הערכת עובדים באינטל שעבדתי, וקיבלתי באותה שנה קידום ו-35% העלאה בשכר, כאילו מטורף, בשנה אחת, 35%, ואז התפוצצה הבועה, ואמרו לנו, את כל העלאות שכר אנחנו חותכים, ואולי נחזיר לכם את החלק השני מתי שזה לא קרה.
אז אחד לאחד.
עוד מבאס.
אחד לאחד אצלנו גם כן היו משכורות יפות ומכוניות לחבר'ה שהיינו אז בני 25, 26, 27, זה היה ככה הגילאים של מי שעבד בסטארט-אפ הזה. ביום אחד, או בוא נגיד בתהליך של חודש, חודשיים, זה פשוט נמוג כל הסיפור הזה, החברה בסוף נסגרה. ואז מצאתי עצמי בלי עבודה, וגם היה קשה למצוא עבודה. פתאום, זה היה תופעה הרבה יותר רחבה מהחברה שאני עבדתי בה. חבר'ה פינו את הדירות הסחורות שלהם, חזרו לגור אצל ההורים, הדולרים, אני זוכר, עלה פתאום ל5 שקל, אז. והיה תחושה, וכמובן, נפילת מגדלי התאומים, ובארץ גם התחילה אינטיפאדה השנייה, היה על הפנים. באיזשהו שלב אני גם נסעתי לאוסטרליה לאיזה שנה טיפה להתנתק.
מה, טיול כזה?
סוג של טיול כזה, אם משולב בעבודה, הצלחתי לקבל ויזה שאפשרה לי לעבוד שם באופן חוקי, אבל בסוף גם שם מצאתי עבודה, אבל לא עבודות מקצועיות פרופר בעולמות האינטרנט, שבשביל זה בעצם נסעתי לשם, זה גם הייתה ויזה. וכן, הענף נכנס לאיזושהי תרדמת של שנה, 2003 הכל התאושש, ואז החלטתי, או יותר נכון, זה גם כן די אופורטוניסטי, הגעתי לתחום לעולמות השיווק באינטרנט, האונליין מרקטינג, די במזל ודי מוקדם, והתחלתי לעשות כל מיני קמפיינים באינטרנט, שהלכו וצברו תאוצה, הגיעו למספרים מאוד גדולים, במשך כמה שנים עשיתי את זה לבד, מה שנקרא אפיליאציה ושיווק שותפים, ומתוך זה אחר כך גם נולד סטארט-אפ שנקרא After Download, הקמתי יחד עם שני שותפים, שאחרי כמה שנים נרכש על ידי איירון סורס, חברת איירון סורס כולם מכירים, היא לא מזמן הונפקה או עשתה ספק נדמה לי בארצות הברית לפני איזה שנה, שנתיים.
אוקיי, אז בעצם ואז אתם עושים את המחירה ומשם בעצם...
אז כן, המחירה, אתה מדבר על המחירה של After Download, כן. 2013, אז לפני 10 שנים, כן, מזגו את כל, רכשו, זו הייתה חברה שהגיעה בסי ל-50 עובדים, ורווחית מאוד, רכשו את כולה, אני בתור מי שהיה סמנכ"ל הכספים, וסמנכ"ל האסטרטגיה, וחלק מהזמן גם משאבי אנוש, וסמנכ"ל תפעול, הכל חוץ ממנכ"ל, בתור פאונדר, כי המנכ"ל זה היה שותף שלי, שהיה יותר טוב בלהיות מנכ"ל ממני. אני גם הייתי הכי מבוגר בחברה, בתור פאונדר שגם השקיע. אמרו לי, תשמע, אנחנו, יש פה כמה עובדי מפתח שאנחנו רוצים, אנחנו בעצם לקלוט את רוב העובדים, ובעיקר חייבים את עובדי המפתח, אתה לא ביניהם.
איך זה לשמוע דבר כזה?
לא נעים, אבל אפילו סוג של אלם, כי... תפסתי את עצמי, באמת, אני הייתי אחד מאנשי השיווק באינטרנט הראשונים בארץ, עשיתי את זה לפני שהיה גוגל, ובאמת הייתי שיינזון, ידעתי לעשות את הקמפיינים האלה בידיים ובהיקפים גדולים, בסדר, ככל שעבר הזמן, בסוף דלגציה והעובדים שלי עשו את זה הרבה יותר טוב ממני, והכשרתי, אבל כן, זה לא נעים, מה, וואלה, בגיל, לא הייתי בן 40, זהו,
זה בעצם מה, כאילו, זה כאילו, זה קצת כמו סיפור ג'ובס כזה, שפיתרו אותך מהחברה שהקמת.
זה לא פיתרו אותי מהחברה שלי, אבל בעצם מזגו, קנו את החברה שלי, מזגו אותה, ואמרו לי, תשמע, אתה תקבל את התמורה שמגיע לך עד הגרוש האחרון, אבל אין לך, אין לנו, אני לא רואים איך אפשר להמשיך להעסיק אותך, כי אנחנו בעצם מחפשים פה חבר'ה שהם יותר אנזון, וכספים כבר יש לנו, אתה לא, אין לך הרבה מה לעשות כאן, אז בלחיצת יד, תודה על מה שעשית עד עכשיו, ובהצלחה.
איך אתה יוצא
מאירוע כזו? תשמע, אלף, זה לא בדיוק הייתה שיחה, זה מנהלים מסע ומתן למחירת חברה, וזה אחד...
כבר בתהליך המחירה זה ידוע.
כן, זה היה ברור, זה לא יום אחד, זה היה ברור, כאילו מי ממשיך ומי לא. ידעתי את זה, זה לא שזה נפל עליי כרם ביום בהיר, אבל עדיין זה בכל זאת, מי שנמצא בלב העשייה, לדעת שלא ממשיכים הלאה, או שיותר מזה, נגיד, לא רוצים אותך, משהו כזה, תחושה קצת מוזרה ולא נעימה, ואוקיי, מה, ואז כמובן, מתלווה לזה, טוב, אז מה, what's next?
כן. ואתה מיד הולך ל-what's next?
לא מיד, יש איזשהו תקופה, שהיא לא ארוכה, אגב, פוסט-אקזיט כזה, שאתה אומר, טוב, אני יכול... וזה גם החזון או איזשהו תרחיש או ויז'ן שמוכרים לך, שאתה תעשה יום אחד, תעשה אקזיט, תשב בים ותשתה
קוקטיילים.
כן, פינה קולדה על החוף. כן, ואז אתה מגלה שחודש, חודשיים, פה בתל אביב, זה לא באמת שאפשר לפרוש בגיל 40 וללכת לשחק גולף ולדוג. כן, אולי, אני לא יודע, בפלורידה או בטקסס, זה באמת אפשרי, פה בארץ...
מאיזו בחינה זה לא אפשרי כאילו?
אני חושב שתרבותית זה לא אפשרי, בסוף...
מה, מצפים ממך להמשיך...
אני לא יודע, אפילו מצפים, זה כל האנרגיה של העיר, נכון, יש לנו ים וחופים ומדים, אבל בסוף זאת עיר שעיר, גוש דן, כן? זה מקום שאנשים קמים בבוקר והולכים לעבודה, זה לא עיר נופש. כל החברים ממשיכים, העולם ממשיכים להסתובב, ושמש ממשיכה לזרוח, אנשים קמים בבוקר חסים לאוטו.
זאת אומרת, אוקיי, זה לא פלורידה שבאים לטוריטייר.
זה לא מקום, תשמע, הוא לא יודע, אולי באילת, תיאורטית, אפשר טוריטייר, אבל פה במרכז הארץ, לא, זה לא באמת, אתה יכול, זה אינה נורא משעמם, כי בסוף, כן, יש כמות מסוימת של חברים שאתה יכול לפגוש לקפה או לצהריים, אבל בסוף אנשים, כל אחד בעשייה שלו, ואתה נשאר, אוקיי, אז זה לא עובד, אני צריך להמשיך בחיים ולמצוא עיסוק חדש.
אז מה אתה מוצא?
אז אחרי המחירה של החברה, אמרתי, טוב, יש לי פה הזדמנות, זה היה לפני, כן, אמרנו 10 שנים, להיכנס לסצנת האקוסיסטם של ההייטק והסטארט-אפים וכל הדבר הזה. בדיוק אז הקימו את מתחמי העבודה, החיילים המשותפים.
מה, כמו WeWork וכזה?
בדיוק, WeWork, Mindspace, זה בדיוק היה התקופה שהקימו אותם, ולקחתי לי, אמרתי, טוב, אני אקח לי חדר ב-WeWork, זה היה WeWork הראשון, ובואו נתחיל לתרבב פה, נראה, בכל זאת, היה לי גם עסק...
אפשר שם בדובנוב, לא?
בדיוק, בדיוק זה. אני אקח פה חדר, ויש לי פה רקורד, גם עשיתי עסק גדול של אפיליאציה, one man show כזה, וגם סטארט-אפ של 50 איש, יש לי מה להציע, יש פה הרבה יזמים, הסצנה הזאת היא גדלה, בוא, נראה, נייעץ לכל מיני יזמים, חברות שיבואו אליי, אולי גם חלק מהם נשקיע, התחלתי גם לעשות השקעות, אפילו גם קודם, לפני האקזיט הזה כבר עשיתי, אבל אז נכנסתי לזה ככה במלוא הקיטור, זה היה עוד לפני שהיו מלא קרנות הון סיכון, והשוק היה מוצף כמו שהוא מקצועי, הוא היה פחות מקצועי גם משהו היום, זה היה יותר קל, וזה במשך קצת פחות משנה, זה מה שעשיתי, ואז גיליתי דבר מעניין, שחלק, הייתי אומר, אולי חצי מהזמן אני משקיע בשיווק עצמי, זאת אומרת, חצי מהזמן אני באמת נותן ייעוצים, ובאים חברות, ואני נותן תפוקה, אבל החצי השני של הזמן אני כל הזמן משקיע בכל מיני ערוצי שיווק.
מה לשווק את עצמך?
כן, זאת אומרת...
זה הפתיע אותך אבל כאילו? האמת שזה הרבה בעלי עסקים, שאני מלווה הרבה מאוד בעלי עסקים בתחילת דרך, וזה מפתיע אותם כאילו.
אז אתה יודע, עכשיו בדיעבד אני יכול להגיד שלא, אבל ברגע האמת, אני נראה לי שכן, זאת אומרת, אוקיי, יש לי פה, יש לי קבלות, עשיתי דבר אחד או שניים, כמה הצלחות, טוב, ברור שכאילו, יש לי מה להציע, אז בטח שצריכים לבוא, אבל לא, זה לא שעומדים צריכה בתור, באים אנשים, בואו, היו עשרות לקוחות, אבל עדיין היה צריך להשקיע לא מעט בלהביא אותם, וללכת לכל מיני מיטאפים, ומפגשים כאלה, ולשים את השם בחוץ, כדי שהחבר'ה האלה יבואו. ממש קרה, אחרי קצת פחות משנה, שפתאום קיבלתי הצעה, תוך כדי, וזה מה שבדרך כלל קורה, הסרנדיפיטי הזה, פתאום קיבלתי הצעה, מאחד מהחבר'ה האלה, שאמר לי שתשמע, מחפשים להקים פה אקסלרטור, שזו חברה בינלאומית, אני לא הכרתי אותה אז, שנקראת טקסטארס, והיא רוצה להקים שלוחה בארץ, לא היה לי מושג מה מדובר, אמרתי, טוב, תעביר את השם שלי, ושיפנו אליי, ובוא נראה מה הסיפור. וכמובן חיפשתי באינטרנט, והבנתי שזה בעצם המתחרה של וואי קומבינטור, שאמרתי, אוקיי, וואלה, הם רוצים להקים שלוחה בארץ, יש להם כמה עשרות נקודות על המפה בארצות הברית, ועוד כמה באירופה, טוב, בוא נראה מה יש להם להציע. הדבר הזה הלך והתחמם, עשו לי, זה היה לפני הקורונה, והחבר'ה האלה כבר עבדו אז בווידאו קונפרנסינג, זה לא היה זום, זה היה איזושהי תוכנה אחרת, לא חשוב, אבל הכל היה בווידאו, עם החוף המערבי, זה שישה או שבעה רעיונות עברתי, עד שבסוף, בשלב האחרון אמרו לי, טוב, תעלה על מטוס ללונדון, אנחנו רוצים לראות אותך, מה שנקרא, בגובה העיניים, face to face, ומשם עשיתי את זה, עליתי לטיסה, ובמקום אמרו לי, טוב, התקבלת, קדימה לעבודה, בוא תפתח לנו פעילות של טקסטארס בארץ, נתנו לי ספר, או יותר נכון, PDFים
ספר הנחיות,
כן, קצת כנראה, לא פתחתי מעולם סניף של מקדונלדס או סטארבקס, אבל אני מניח שזה ככה זה עובד, זאת אומרת, יש
הוראות לזכיין,
בוא, זה ככה עושים, ככה עשינו 40 מרכזים עד היום, זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לבצע, הנה השלבים, הנה הלוז, הנה הגנט, הנה התקציב, מאוד נדיבים בתקציב, אין איזה, באמת, מאוד מסודר, תהליך מובנה, הנה האנשים ב-HQ, במטה שיעזרו לך, ב-HR, בשיווק, וממש גנט כזה של לבצע פרויקט, עשית זה משך שנתיים.
כמה נצמדת לתסריט שלהם?
הייתי אומר ב-90%. אם אתה יודע, עם שינויים קלים של להתאים את הסיפור לקונטקסט הישראלי, כי לא, אנחנו יודעים שלא כל דבר...
יש הבדל לתרבות, זה לא רק שפה, זה גם, אני חושב, עובדים...
חד משמעית.
מיינדסט, תרבות.
חד משמעית. תראה, בארצות הברית זה עובד מדהים.
כן.
באירופה, גם כן, זה עובד לא רע בכלל, היה כבר לפנינו בלונדון ובברלין ובעוד כמה מקומות, וגם שם הם מתאימו את זה, כל אחד, המקבילים שלי שם, שהיו כולם פחות יותר פרופיל די דומה, שהיו גם יזמים ומשקיעים, הקימו את זה, המנג'ינג דירקטורס, כל אחד התאים טיפה לקונטקסט המקומי, ופה גם צריך להתאים את זה לקונטקסט הישראלי, ואנחנו גם לא היינו לבד, יש פה תחרות, האקוסיסטם לא היה בו וקום, לא הייתי אקסלרטור היחיד, והייתי צריך להתחרות על הסטארט-אפים הטובים.
אוקיי, אז אתה מקים את זה, ומשם ממשיך.
כן, אז הדבר הזה רץ במשך שנתיים, זה היה גם, המשיך גם אחריי, ואז, שוב, אחרי שסיימתי את הפרק הזה גם, מצאתי את עצמי שוב פעם באיזושהי צומת דרכים, גם לא הרבה אחרי זה התחילה הקורונה, ואז, כמו כולם, הייתי סגור בבית בכמה חודשים הראשונים, סגרים, רדיוס 500 מטר, מי שזוכר כל הכל, מסיכות כמובן.
100 מטר היה.
אולי 100, היה גם 100 מטר באיזשהו שעה, והיה גם נדמה לי כמה ימים שבכלל אפשר לצאת מהבית בפסח.
היה בפסח עוצר.
כן. וכל התקופה הזאת של האי ודאות, וטוב, אולי זה באמת מגפה שהולכת לגמור את האנושות, באמת היה חשש כזה.
ככה מכרו את זה.
ככה מכרו את זה, ואחר כך גם יצאו חיסונים, אני חושב שהיה יותר משנה, דעתי שנה וחצי שלא יצאתי מהארץ, לא רק אני, נראה לי שאף אחד לא יצא, ואחרי זה חיסונים ותעודות התחסנות ותעודות קורונה וכל זה, והיה אפשר, אבל שנה וחצי הייתי בארץ, ורוב הזמן גם עבדתי מהבית, וניסיתי לחשוב מה, אוקיי, מה עכשיו? ואז אמרתי, טוב, אין הרבה מה לעשות, המשק בסוג של מיתון, כי עובד ב... תחת כל המגבלות האלה, אני אתחיל לפרסם כל מיני תורי דעה ומאמרים, ונשתף פודקאסטים, וכל מיני דברים כאלה, ואין לי מושג איפה זה ייקח אותי, אבל זה מה שאפשר לעשות, ונסה את זה, ונראה מה יהיה.
אז אתה בעצם מתחיל להשמיע את הקול שלך יותר.
כן, אפשר למצוא גם הזכורים שלי בתקשורת לפני כן, אבל תמיד היה בקונטקסט כזה של... לירון השקיע בסטארט-אפ הזה והזה, או לירון מכר את הסטארט-אפ שלו לאיירון סורס, זה היה גם קודם, אבל להשמיע את הכל לא רק ברמה של איזשהו עסקור של אירוע, אלא להגיד מה אני חושב על כל מיני דברים, על מגבלות קורונה מסוימות, זה היה איזשהו, או על זה שהממשלה צריכה לעשות כל מיני דברים, כדי שאנשים דיברו על לעבוד מהבית, אז אני אמרתי, טוב, לעבוד מהבית סבבה, אבל יש פה הרבה אנשים שיש להם ילדים ממש קטנים, לעבוד בבית זה רעיון מעולה עם הזום והכל, אבל אם יש ילדים בגיל גן ואפילו כיתות נמוכות, מסתובבים בין הרגליים, אז זה תיאורטי, אי אפשר לעבוד מהבית שכל הילדים, אז בואו תמצאו איזה פתרון, אני לא יודע מה, גן יום כן יום לא, או לא יודע, או מסגרות יותר קטנות, או איזשהו, תציעו משהו כדי שהדבר הזה של לעבוד מהבית יעבוד, כי אנחנו לא רוצים שהמשק יחזור לזה, כמובן בסדר, כל הדברים האלה קרו, גם כתבתי על כל מיני, באמת על דברים שונים בעולמות ההייטק, על כל התופעה של הביטקוין והקריפטו והבלוקצ'יין, ומאמרים על שער הדולר שצריך לטפל בזה כי היצואנים, כל מיני דברים כאלה, עד שאמרו לי, טוב, תשמע, לירון, הקורונה נמשכת וזה, כל המאמרים האלה, פודקאסטים, אתה... יש לך הרבה מה להגיד, בוא, אולי תחשוב על לכתוב ספר. משם נולד הרעיון הזה.
אז על מה בעצם, במה עוסק הספר?
אוקיי, אז הספר, אז קודם כל אני לא, אני אמרתי טוב, אני לא יודע אם יש לי מספיק תכנים לספר, אבל בוא נתחיל. מצאתי בחור מקסים שהוא בלוגר ששמו דור, שפרסם עליי את אחד הרעיונות או המאמרים, בוא ננסה לעבוד ביחד וליצור איזושהי תשתית לספר, ואני לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה לכתוב אותו ביוגרפיה שהיא חיים של כאלה של לירון, כי זה לא מעניין, אני חייב למצוא פה איזושהי מטרה, מה ישרת את הקוראים, ומי בכלל הקוראים, מה קהל היעד ומי אמור לקרוא, מה יש לי להגיד, אז ככל שהתהליך הזה יתקדם, הבנתי שהספר מיועד ליזמים, מכיוון שאני יזם, הבנתי שהספר מיועד ליזמים שהם יותר צעירים מני, שהם נמצאים בכל מיני צמתים, ואולי יש להם, אני יכול, אני מספר את הסיפורים של כל מיני מהלכים ופניות ושלבים שעברתי תוך כדי הקריירה, עם המסקנות וכמובן גם עם הרגעים הפחות נעימים, כי אין מה לעשות במסע כזה של 20 וכמה שנה, יש כן. מלא קטעים, לא נעימים, וככל שזה יהיה יותר אותנטי וחושפני, ולא רק יציג אותי
בצורה הירואית.
בצורה הירואית, אלא להפך, יכניס שם גם את הקטעים הפחות מגניבים, ככה אנשים גם יבינו, אוקיי, זה, that's the real thing, ויש להם, ואולי הם יבינו שיש להם, יכולים לקחת משהו מהלקחים האלה, מסקנות האלה, ולקחת את זה לסיפור האישי שלהם. ומה שאני גם אומר, זה אוקיי, בתקופה שלי, לפני 20 ו... שנה נגיד, זה היה תחילת ימי האינטרנט, אני אומר שלכל דור ודור של יזמים, יש איזה משהו אחר, לא יודע, לפני כמה שנים אולי זה היה בלוקצ'יין, עכשיו הבאזוורד זה AI, עוד שנתיים שלוש, יכול להיות שזה יהיה בכלל משהו אחר שאנחנו לא יודעים, אבל אני אומר שליזמים רעבים, נחושים, מוכשרים, הם ימצאו כבר את האתגר ש...
יעניין אותם.
כן, את הבעיה שעניין אותם לפתור, ותמיד יש בעיות לפתור.
כן. מה אתה באמת חושב על כל מה שלאן שהעולם הולך עם כל באמת הטכנולוגיות האלה של ה-AI שמחליפות? אני ראיתי לפני שבוע טכנולוגיות AI שמנהלת שיחות מכירה, אולי נתקלת בזה, כאילו שמוכרת ללקוח שלא מתעניין, ומשחררת לו את המוצר החדש של אפל על ה... נו, איך נקרא, משקפי וירצ'ל ריאליטי האלה, כאילו שכל רובוט מוכר, מטורף, מזעזע, כאילו, איפה אתה מול הדבר הזה?
תשמע, קודם כל אני לא יודע, נתחיל בזה שאני לא יודע, נראה לי שאף אחד לא באמת יודע, ויש אנשים שמנסים להפחיד ואומרים שהיה איזה בסוף, ואנחנו ניקח אותנו לסרט שליחות קטלנית,
משתלטו על העולם.
שהסקיינט, כן, הרשת מחשבים שתשתלט על העולם, תשמיד, תבנה רובוטים, תשמיד את האנושות, וככה זה הולך להיגמר. יש דעה כזאת. אני לא יודע. אני לא יודע להגיד אם זה מה שיהיה בסוף, או שבסוף זה עוד איזשהו שלב באבולוציה של המחשוב, איזשהו מחשוב מאוד חכם ויעיל שכן לומד ומלמד את עצמו דברים, אבל בסוף, אתה יודע מה, חתול, או אתה יודע מה, עזוב חתול, חרק, יודע לעשות דברים שזה לעולם לא ידע לעשות, כן? אני חושב שסתם, כדוגמה, אם איזשהו מחשב היה גדול נמצא בתוך מבנה, ועכשיו המבנה עומד בפני הצפה או חליל השריפה, אני לא בטוח שהמחשב הזה יודע לגדל עצמו רגליים ולהציל את עצמו מהאש. מה שהחיה הכי פשוטה, יש לה את היכולת הישרדות הזאת לברוח, את האינסטינקט לברוח מהאש. אז המחשב, לא ברור איך הוא יגדל רגליים באותו רגע, או שהוא... לא יודע מה, יוריד גשם, מבול שיחבט השריפה לפני שיקור, לא יודע אם זה ברם, אולי, אבל אני לא חושב, אני חושב שעדיין ליצורים ביולוגיים יש כמה יתרונות של למחשוב אין, ובעיקר יכולת, מין יכולת הסתגלות והישרדות הכי, הכי בסיסית של המחשב עוד אין, ואני לא יודע איך הוא ילמד את עצמו.
אז בוא נחזור רגע, דיברת קודם על הרגעים הפחות הירואים, אז בוא נחזור באמת כאילו על ה... אתה יודע, זה נורא קל ליפול במלכות הזה שרואים שמישהו מצליח, עשה אקזיט, אתה יודע, וכו' וכו' וכו', אבל מבלי להכיר אותך יותר מדי, אנחנו נפגשנו בבוקר, בטוח שהיו רגעים בדרך שהם היו פחות הירואים ופחות רגעי כישלון או אכזבות, אתה יכול ככה לחזור לכמה מהרגעים המכוננים יותר שלך.
חד משמעית. אז קודם כל, אחד מהם כבר אמרתי, הרכישה של החברה, ופתאום להבין שבעצם... אני על, שנקרא, כדורגל תולט את הנעליים, לא יודע, מהפך למאמן, משהו כזה, אז ההבנה, בסדר, זה תהליך שהוא לוקח כמה חודשים, אבל זה אחד מהם, זה לא הירואי במיוחד, התחושה היא לא כיפית. הייתי אומר גם גם שפרויקט החממה הזה שסיפרתי עליו הסתיים, גם כן עוד פעם, הסתיים פרויקט, טוב, מה, וואלה, כאילו, זהו, כאילו, מה, זה, בסדר, שנתיים, היה לי פה 120 מנטורים שהגייסתי, היה לי פה 20 סטארט-אפים, היה לי פה איזה 30 חבר'ה שעבדו בשבילי, זה, ניהלתי פה משהו, מין קורס, קורס מיוחד ומתקדם ביזמות, ופוף, יום אחד כל ה... הדבר הזה נמוג, וטוב, מי אני? מה אני בעצם, כאילו, האם אני רק הזהות המקצועית הזאת? זאת אומרת, כל פעם שפרויקט מסתיים, פרויקט נגמר, אז אני כאילו מסתכל, יושב בבית, קם בבוקר, טוב,
מה אני בלי
הטייטל הזה? מה אני בלי הטייטל, בדיוק כמו שאתה אומר, ומה אני בכלל, כאילו, אוקיי, מה אני עושה בבוקר? הנה, אין פרויקט, מה עושים עכשיו? אוקיי, לאיפה נוסעים, מה אני עושה עם עצמי? תחושה...
מה זה כאילו, נסה רגע להכניס אותי פנימה, אז מה זה כאילו אובדן ערך, זה
גם זה, כן, בדיוק מה שאתה אומר, וגם איזושהי תחושה של, מילה אבוד היא מילה גדולה, אבל יש בזה משהו מן האבוד, זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה מסלול, קריירה שהוא, היה ברור לי, אוקיי, אני עד גיל 70, מתקדם בצורה, זה גם לא ריאלי היום, מתקדם בצורה ליניארית,
מנסים למכור לנו את זה, תגיעו לפנסיה, אבל זה כבר לא עובד.
כמו בצבא, אוקיי, היום אני לא יודע מה, סגן אלוף, עוד 3-4 שנים, אם אני אעשה את העבודה טוב, אז ייתנו לי אלוף משנה, ואם אז אני שוב אעשה את העבודה טוב, וגם אני אדע להתחבר בפוליטיקה הארגונית נכון, אז אולי יקדמו אותי עוד פעם, ואני אתה תלוף כזה. זה לא עובד ככה ביזמות, אתה חי מפרויקט לפרויקט, מסטארט-אפ לסטארט-אפ, יש כאלה שהם גם יזמים סדרתיים, אז הם מקימים כמה, אבל בין לבין יש גם תקופות, איך אני אגיד, מין שטח מת כזה, או תקופות שלא בדיוק ברוך מה, מה אתה עושה. אז כן, משקיעים יותר כמובן, זה תקופות שמשקיעים יותר בחברים, תקופות שמשקיעים יותר בחיי חברה בכלל, מטיילים יותר, משקיעים יותר, יש פתאום הרבה זמן פנוי, אז משקיעים כמובן יותר בילדים, מה שבדרך כלל, בני הזוג,
כן.
כל הדברים האלה, אבל עדיין יש איזשהו משהו, אוקיי, בסדר, כל הדברים האלה זה טוב ויפה, אבל עדיין...
זה מה אני קם בבוקר?
אתה עדיין קם בבוקר, אוקיי, מה, בסדר, מה, מה אני עושה?
אני מאוד יכול להתחבר לזה, אני בתחילת השנה קצת, הזכרנו את זה ככה לפני שהתחלנו להקליט, אני ככה די שחררתי, פחות או יותר, את כל הפעילות העסקית שלי, את כל מי שאנשים שעבדו איתי, כל המחויביות והכל, ו... הייתה לי איזו תקופה של משהו כמו חצי שנה של לקום בבוקר בלי שיש לי איזושהי מטרה כזאת מאוד ברורה מול העיניים שאליה אני הולך. וזה קשה. אני חושב שמיוחד, לגברים, כי גברים הם מאוד מכווני, מטרה ואמביציה, וכאילו אנחנו צריכים את הדבר הזה שם, את הסימון על הקיר של לכוון אליו, זה מאוד קשה להיות במקום הזה. במיוחד למישהו שמאוד רגיל להיות בעשייה ובדוינג.
אתה צודק, מאוד, וזה באמת מאוד קשה, ואחד הפתרונות המיידיים שלי למצב, זה טוב, לשבת בבית ולא לדעת, אז במקום לשבת אני אלך, אני פשוט אלך ברגל.
זאת להליכות.
וכן, אז אמרתי, טוב, אני אקום בבוקר, במקום שאני אשב פה ויחשוב מה אני עושה, ולמי אני אשלח מייל, ולמי אני אצא להיפגש, ויחכה שאולי יפנו אליי, אני אתחיל ללכת, ויותר טוב שאני אהיה בתנועה, פיזית. אז סיגלתי עצמי איזשהו הרגל, שמחזיק עד היום, אני משתדל ללכת משהו כמו 50 קילומטר בשבוע, אז מחלקים את זה נגיד ב-6 פעמים בשבוע, זה 8 קילומטר ביום, אתה יוצא בבוקר, זה לוקח בערך שעה וחצי, יש לי מסלול די קבוע, ושם איכשהו לפעמים נפתחים כל מיני... נפתח משהו בראש מעצם התנועה כנראה, אני חושב, אוקיי, אז מה עצמי, אוקיי, אני צריך להרים טלפון לזה וזה, הנה איזשהו רעיון, זה קורה תוך כדי, וזה שידך להתחיל את היום, מבלי לדעת, כמובן, יש ימים שהם יותר מתוכננים, ויש פגישה בתחילת היום, בסדר, אז ביום הזה אני יודע, ב9 בבוקר, או כמו היום, יש לי רעיון בפודקאסט אצל ערן, אז אני יודע שאני בא לכאן, אבל יש הרבה ימים שמתחילים בזה, שאין לי מושג מה...
לאן אני מוביל.
כן, ואז אוקיי, אז בוא נתחיל בהליכה, כבר טלפונים יגיעו, הרעיונות אולי יגיעו, אולי נשמע פודקאסט בדרך, מעניין, וקבל השראה מפודקאסט של מישהו אחר, ככה מתגלגלים, ובאמת דברים ככה, תוך כדי תנועה נולדים.
אחד, אני חושב, יצא לי רעיין הרבה מאוד בעלי עסקים והרבה אנשים שבאמת הגיעו להישגים וכולי, ומן הסתם כמו לכולנו יש את העניין הזה של האגו. עכשיו חושב שבמיוחד מן הסתם גם בתעשייה שאתה מגיע, של עולמות ההייטק, בכלל עולמות עסקים הם רבועי אגו. איך, תשתף קצת מה, איך אתה מול הדבר הזה, איך זה פוגש אותך?
אז שוב, אתה לגמרי, מה שנקרא on the ball, יש הרבה אגו בתעשייה הזאת, וחלק מהאגו הזה הוא בא, הוא נקרא לזה אגו אולי אישיותי, יש אנשים באמת ש... אגב, אגו זה בעיניי לא מילה שלילית, כן? בלי אגו בכלל, אז אנחנו באמת נשב בבית ולא נצא מהדלת.
אגו
שומר
על הזהות שלנו, נותן לנו את הדרייב, את האמביציה.
בדיוק, אז יש גם היבטים חיוביים, אגו זה לא רק דבר רע, זה גם יכול להיות דבר טוב, אבל אני מניח שאתה מתכוון לאגו מוגזם, זאת אומרת לאיזשהו אגו טריפ, או משהו שאנשים מסתובבים, נקרא לזה נפוחים מעצמם, אני מניח שלזה אתה מתכוון, ויש מזה בתעשייה. עכשיו, חלק מזה הוא באמת, חלק מהאנשים, בלי שמות, יש להם משהו אולי בקווי האופי שהוא קצת כזה, ויש כאלה שזה סוג של מסכה, זאת אומרת, זה לא שהם באמת כאלה, אבל הטייטל או התפקיד או הג'וב או...
דורש את זה?
דורש את זה, זאת אומרת, הם חייבים להתנהל ככה, כי זה תנאי להצליח בתפקיד שהם לקחו על עצמם. אז יש את הדבר הזה, זה יכול להיות גם אצל יזמים, כן, שהם... נגיד, במיוחד יזמים מצליחים שנים מנכלים של חברות גדולות, הרבה פעמים הג'וב הזה לוקח אותם למקומות שלא בהכרח, לא בהכרח האופי, אני כזה, האמיתי במחאות שלהם בבית, משתקף, התפקיד מטיל עליהם איזושהי אחריות וצורך להתנהל מכל כך הרבה גורמים, גם בתוך הארגון שהם בנו עובדים, פוליטיקה, וגם כלפי חוץ, כלפי משקיעים שמצפים מהם לכל מיני דברים, הם, אתה יודע, הם צריכים לסגל לעצמם, אני לא יודע אם זה מסכה, אבל זה לא, הם לא בהכרח יכולים לעשות מה שהם רוצים ולהתנהג מה שבא להם, הפוך. זה אצל יזמים, אצל משקיעים אותו דבר, הם מייצגים עם קרנות און סיכון, או בעלים של קרנות כאלה, או מנהלים של קרנות כאלה. כן. הם מנהלים מאות מיליון דולרים, כספי משקיעים, זה לא הכסף הפרטי שלהם. הם צריכים, אתה יודע, הם צריכים לשדר משהו, בדיוק כמו בשוק ההון, הם צריכים לשדר שהמצב, בטח כלל הם צריכים לשדר שהמצב טוב. זאת אומרת, הם מנהל קרן און סיכון, או בכלל מנהל של כסף, הלקוח שהשקיע לא רוצה לשמוע, אתה יודע, המצב חרה, אני לא משקיע, מצב בקנטים, בוא נשב על הגדר. לא בשביל זה נתנו לו את הכסף, נתנו לו את הכסף בשביל שימצא סטארט-אפים או חברות וישקיע אותם. אז בדרך כלל, זה נכון אגב גם בנדלן, זאת אומרת, אף פעם אצל אנשי נדלן המצב הוא יהיה קשה למצוא אחד שיגיד שהמצב קשה. זאת אומרת, הם תמיד יהיו אופטימיים, כי הם צריכים לשדר. אז הרבה פעמים באמת יש איזשהו אגו שהוא לאו דווקא קיים בהכרח בחיים הפרטיים, אבל הוא התפקיד, מה שנקרא להיות בפרונט ולייצג איזשהו משהו, מחייב אותך להיות ככה, יכול להיות שזה בן אדם שבאופן פרטי בכלל מתנהג אחרת, וכמובן שכמו שאתה אומר, יש גם כאלה שהם באמת, יש להם את האגו הזה.
אז איפה זה פגש אותך, כאילו, במקום הזה, כאילו, איך זה בא אצלך, או שראית את זה, ראית באינטראקציה עם אנשים שזה מאוד, מאוד היה שם.
תראה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, כן, כי זה לא אין הנחתום מעיד על עיסתו. אני השתדלתי כל השנים האלה לשמור על להיות נגיש. לא, זאת אומרת, לא יגידו, לירון הזה, הוא עשה אקזיט, ועכשיו הוא, מה שנקרא, נהיה נפוח, ואי אפשר להגיע, הוא בלתי נגיש, אפשר להגיע אליו. תמיד השתדלתי להישאר נגיש, ובאמת, עד היום, מי שפונה אליי, ופונים אליי לא מעט אנשים שאני לא מכיר דרך הלינקדין, או דרך המייל, כותבים, מוצאים את השם שלי בגוגל, הם יודעים שאני משקיע בסטארט-אפים, אני אקבל הרבה פניות כאלה, לא כולם, הרבה מהם לא מתאימות. וחשוב לי להגיד, כן, מי שכותב לי ואני לא עונה או שאני עונה בכמה מילים, שלא ייקח את זה אישית, אני מקבל עשרות מאות פניות כאלה בשנה, ובמקרה הטוב עושה אולי השקעה אחת או שתיים, אז זה ממש לא אישי. השתדלתי לשמור על איזשהו, אתה יודע, להישאר מחובר עם הרגליים בקרקע, ולדבר עם אנשים בגובה העיניים, בלי לתפוס מעצמי יותר מדי, אני חושב שזה משהו ש... שוב, בעיניי זה גם... א', זה גם משרת אותי, כן? זה מאוד עוזר, לא להיות, במחאות, כן? פלצן, משתדל לפחות, ולא לתת לכל ההצלחה הזאת, לא לסנבר את עצמי בעיקר, ולא להתלהב יותר מדי, ולעוף על עצמי יותר מדי מהסיפור הזה, אלא קונקרטי, תכלס, כאילו להישאר ממוקד ב... אוקיי, מה אני בעצם רוצה... להשיג, מה אני, זאת אומרת, להישאר מפוקס על היעדים ועל המטרות שאני מציב על עצמי, ולא לא להיכנס לאיזשהו מוד של שואו אוף וכאילו, כן, כזה.
מעניין אותי, זאת אומרת, שאם אתה מסתכל ככה על תחילת הדרך שלך, שהקמת את החברה בעצם הראשונה, ו... דמיינת לאן זה הולך, כי שאפת לשם, אמרת, אוקיי, אני בונה את זה כדי להגיע לאקסיט, אני, כאילו, זה משהו שהיה, או, כאילו, מנסה להבין מאיזה סטייט הגעת למקום.
אז, הוויז'ן שהיה לי, בתור מישהו שטייל במזרח אחרי צבא, אני קראתי כל מיני ספרי עזרה עצמית כאלה, וספרי, נקרא לזה ספרי השראה, כן. חלקם היו רוחניים יותר, חלקם היו יותר פרקטיים, מי שמכיר כל מיני נפוליון היל כזה, חשוב להתעשר, אבא שירה בעני, כל הז'אנר הזה היה מאוד פופולרי לפני 20 שנה, וזה היה די פורץ דרך אז, והיה לי איזשהו חזון, שמעתי, טוב, אם אני רוצה להגיע למשהו, בוא נגיד אפילו להגשמה, לא ידעתי להגיד את המילה הגשמה, אבל נגיד לאיזושהי הצלחה פיננסית, יחסית בגיל צעיר, אני צריך לעשות לחשוב פה מחוץ לקופסה ולעשות משהו אחר. תזכיר לי עוד פעם, תחדד לי שוב מה הייתה השאלה.
זאת אומרת, הייתה לך תמונה מאוד ברורה בראש לאן זה הולך, כאילו?
ידעתי מה אני רוצה, ידעתי, היו לי מטרות, בוא נגיד, לטווח הבינוני, לחמש שנים הקרובות, לא ידעתי בדיוק איך זה הולך לקרות.
אבל המטרה הייתה, נגיד, לעשות אקזיט? זה היה משהו
כזה? לא, המטרה היא לא הייתה לעשות אקזיט פר סה, זאת אומרת של אוקיי, שאני אעשה אקזיט של X מיליון, זה לא, לא, לא זאת הייתה המטרה, אבל המטרה הייתה להגיע למה שאני קורא, עצמאות פיננסית, או עצמאות כלכלית, או להיות בלתי תלוי בהכנסה ממעסיק. כן, זה בהחלט הוגדר כמטרה. אגב, חשבתי שזה יושג תוך כך וכך שנים, וזה מצריך איזשהו סכום. בסוף מסתבר שזה, כן, זה לקח פחות או יותר את הזמן שחשבתי, והגעתי גם לסכום, ואז אוקיי, בעצם, אבל כבעל משפחה ושלושה ילדים וזה, צריך קצת יותר, אז איך נגיד, הגול פוסט הזה זז טיפה, אבל לא בצורה משמעותית. אף פעם זה לא היה טוב, אני אעשה אקזיט, אני מיליונר, אני זה, ואני אשב בווילה גדולה עם בריכה, עם שמפניה, זה לא היה ככה. זה היה יותר מהמקום של, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות, באיזשהו החל מגיל מסוים, ואולי כבר מעכשיו אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות, אבל אז אני אקח את עצמי, אני אעשה כל מיני דברים, פרויקטים, קמפיינים, אקים סטארט-אפ.
זה יותר כאילו המקום הזה של להיות באיזשהו מקום של חופש אולי?
כן, במקום של חופש, אז זה היה מתוך המחשבה שבאמת יהיה איזשהו חופש, זה אשליה, כן? בגיל 40 ומשהו, יהיה איזשהו חופש טוטלי שאני אעשה מה שאני רוצה כל הזמן, זה הייתה מחשבה בגיל 20, וזה מחשבה נאיבית, זאת אומרת שגם כשמגיעים ל...
למה נאיבית? כאילו, כמה?
כי בסוף, עוד פעם, אני חוזר לזה שבסוף יש ילדים, וקמים בבוקר, ויש איזשהו לוח שנה, וילדים בחלק מהזמן בבית ספר, חלק מהזמן הם בחופשים, ויש בת זוג, ויש חברים, וזה לא... אוקיי, קם בבוקר, עכשיו אני שוכח מהעולם, ו... הורס תיק קטן ונוסע לסיני או סלש, לא יודע מה, דרום אמריקה, כן? זה לא עובד ככה. לפחות לא אצלי, אני לא עד כדי כך ספונטני, דווקא פתחנו את הפרק באיזשהו משהו ספונטני שעשיתי, אבל גם זה לא שבאותו בוקר החלטתי, טוב, אני, בכל זאת זה היה, היה איזה חור של 10 ימים בלוז, אמרתי, טוב, צריך, נעשה עם זה משהו, כן, זה לא באמת שאפשר, אני, שוב, אולי יש כאלה, אני לא אומר, אולי יש אנשים שהם חסרים מחויבות לחלוטין ויכולים באמת להיות באיזשהו חופש גורף, טוטלי, שבאמת הכל פתוח לגמרי, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים. אז אני אומר, גם אם אין לי איזשהו אילוץ כלכלי, זה לא באמת ככה. זאת אומרת, יש אילוצים אחרים, שהייתי בן 25, לא ידעתי שיש, זאת אומרת, לא הבנתי שיש, האילוצים האלה הם לא פחות מקבילים הרבה פעמים מהאילוץ הפיננסי. וצריך לקחת אותם בחשבון, וכן, ואז גם אם, אוקיי, על הנייר, כביכול לעשות מה שאני רוצה, מבחינה כלכלית, בסוף אני קם בבוקר, ו80% או 90% מימי השנה, אני קם בבוקר בבית בתל אביב, אני לא מדבר על נסיעות וחופשות וכו', אבל 90% מזה אני בכל זאת קם, אוקיי, ואני בונה...
יש משפחה לתפעל.
כן, וגם זה, ויש בית לתפעל, ובסוף אני בתנועה באיזשהו רדיוס מסביב לבית של 5-10 קילומטר, ואוקיי, וזה רוב החיים, ורוב הזמן אני לא בהוואי או בקופנגן או באביזה, או אני לא יודע איפה, זאת אומרת, רוב הזמן בסוף אני בתל אביב, זה השורה התחתונה.
תגיד, אז זו הייתה האמביציה אז, כאילו המוטיבציה והאמביציה אז, מה היא היום?
אוקיי, יפה, זו שאלה מעולה. וזה גם אחת הסיבות שבחרתי באמת בסוף כן להשלים את הפרויקט הזה של הספר, כי זה תהליך שנמשך 2.5 שנים, והוא גם כן כולל עליות ומורדות, זה לא ש... טוב, אני החלטתי עכשיו להוציא ספר, ומהצד השני של המנהרה תוך 2 שנים יוצא ספר רפוי, והנה, סמיר בסטימצקי,
זה קצת יותר מורכב מזה,
זה עליות וירידות, ורגע, מי בכלל שם אותי, מי אני שאני יוציא ספר, ואז, אני יש לי משהו מספיק חשוב להגיד, אולי כן, אולי לא, ואתה מביא אותו הוצאות ספרים, וחלק הרבה ביקורות, ואתה נותן אותו לאנשים ש... אני קורא להם קוראי בטא, כאלה שקראו את הגרסה הראשונה.
אני חייב להגיד שזה שלב סופר חשוב בעיניי, בהולדתו של ספר, שלב הזה.
אז אני הפצתי אותו לזה 20-30 אנשים, שלאו דווקא החברים הקוראים, שבאמת אנשים שחשבתי שהם סוג של קהל, היה בואו תנו פידבק אובייקטיבי, מה הולך פה, מה אפשר לשפר פה, מה צריך להוסיף, מה צריך להוריד, איך להפיין את זה, שזה יותר מדויק. ואז מבחינת הזה אני אמרתי אוקיי, אנחנו ולקראת סוף התהליך שאני מדבר על באמת על הישורת הסופית של החצי שנה שנה האחרונה ובמיוחד לאור מה שקורה בארץ בתקופה האחרונה אמרתי או הספר הזה יש תפקיד מעבר לאוקיי לירון הוציא ספר גם מבחינת החשיבות שלו ליזמים צעירים ואני בא ואומר שיזמים צעירים, חבר'ה שהיו, שמצאים כרגע בשלב בחיים, נניח, סתם אני אומר, אני שרירותית, גיל 25 כזה, שנה ב' באוניברסיטה, אם חבר'ה היום עוד הולכים לאוניברסיטה, אני עוד לא יודע, אני כבר לא יודע אם זה...
מה הלכת אותו? אני צריך לחזור לשאלה הזאת, זה מעניין.
אם עדיין יש את המסלול הזה, כמו שהיה בתקופה שלנו, מצבא, ועושים טיול אחרי צבא, ואז יש אוניברסיטה, ואז מוצאים עבודה. אני לא יודע אם זה עדיין ככה, כי לי נראה שאולי כאילו, כנראה שיש מיינסטרים כזה, אבל יש גם הרבה היום אנשים אחרים שהבינו את הפרינציפ יותר מהר, ולא הולכים ככה.
מה אתה חושב על זה?
אני חושב שהם חכמים, זאת אומרת, אני חושב ש... זה, הילדים שלי מתחילים, הם עוד לא שם, הם עדיין בבית ספר, הגדולה עולה ליוד בית, הם עוד לא ממש מחוץ לבית, אבל אני חושב שהם, וחבר'ה נגיד שגדולים מהם ב-15 שנים, חלק מהם מבינים את הפרינציפ הזה, כי בו הם חשופים להמון תכנים ברשתות חברתיות, בטיק טוק, ומוכרים להם כל מיני קורסים כאלה ואחרים, והם רואים... דברים באינסטגרם, ואז הם הרבה יותר חשופים, ואז הם אומרים, רגע, 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 מה פתאום, מה, אני צריך עכשיו לעבוד מגיל 20 ומשהו, ללמוד תואר וזה, ולעבוד גיל 65 באיזשהו גוף גדול, ויום אחד, לא, זה לא עובד, אם אני אעשה את זה, אני לא אגיע ככה לדירה, אין מצב, זה לא ילך, אני צריך לעשות משהו אחר. היום אני חושב שהם יותר חכמים, הם קולטים את הפרינציפ מהר, הרבה פעמים גם... מקבלים, אני אגיד, איזושהי הכוונה אולי מהבית אפילו, יותר, אני חושב שהדור שלנו, שאנחנו כהורים, אולי פחות במרכאות פולנים ממה שההורים שלנו היו, ואז אנחנו, רגע, אם הבן שלי בא ואומר, תשמע, אבא, אני לא נראה לי, מה הסיפור עכשיו? אני הולך ללמוד באוניברסיטה, זה גם יעלה לנו כך וכך, ויש דרך מקוצרת, הנה, תראה, זה וזה בארצות הברית, הם בכלל לא עושים את זה, הם ישר קופצים למים ונהיים, אני גם רוצה לעשות ככה. אני אגיד, אוקיי.
זה מזכיר שכשהבן הגדול שלי, תומר, שאחרי לכל מה שאנחנו רואים פה מסביב, שהשתחרר מהצבא, גיל 21, אז הייתנו בדיוק את השיחה הזאת, ושאלתי אותו, מה הוא רוצה? לאן הוא רואה את החיים שלכם? הוא אמר בדיוק את זה, אמר, תקשיב, אני לא רואה את עצמי עכשיו משכיב 4-5 שנים ללמוד באוניברסיטה, כדי שבסוף אני אוכל, אצטרך לשבת באיזושהי קובייה ולעבוד בשביל מישהו אחר. זה לא הולך לקרות. באמת דיברנו על זה שאני גם אמרתי, אני חושב שאם אתה עכשיו תלך ותיכנס באמת לעולם יזמות, תתחיל לעשות דברים, עוד 4-5 שנים כשהחברים שלך יסיימו את האוניברסיטה, אתה תהיה ביפר במקום הרבה יותר מפותח, והרבה יותר אפשריות ממה שהם יהיו. זה...
לגמרי, אני חושב שזה משהו, זה משהו שקורה. בואו, הם גם רואים אחד, הם רואים כל מיני חבר'ה שהם משפיעני רשת, כן, אושיות אינסטגרם כאלה, הם רואים את זה, וכל אחד, והסיבה שהוא נהיה אושיה, כן, חלק הם באמת זמרים, או אנשי בידור, ומגיע, ובאמת הצליחו בגדול, ספורטאים יש, אז הם רואים את הדוגמאות האלה, והם גם רואים, קוראים על חבר'ה שהצליחו בגילאים צעירים, פתאום אומרים, רגע, יש פה מישהו שעשה, הם קוראים באקזיט בגיל 30, זה לא צריך, מה פתאום, למה שאני עכשיו יעבוד כל החיים בשביל לשלם משכנתה? ממש לא, זה לא הדרך. הם יודעים את זה. והספר שלי נכתב עבור אותם חבר'ה שהם פלוס מינוס, נגיד בגילאי, לא יודע, 20 וקצת, עד 30 וקצת, ששואלים את עצמם את השאלות האלה, ואני בטוח שהרבה מהם ומהן, גם היום זה גם, כן, לא, חשוב לי להגיד, זה לא מופנה רק לגברים. הרבה מהן יש יזמיות, והן לא פחות טובות, הרבה פעמים הן יותר טובות. רוצים לעשות את זה אחרת, ואני חושב שפה גם נכנס העניין של העיתוי, והנקודה בזמן שבה אנחנו נמצאים, אם תרצה, אני יכול טיפה להרחיב, אנחנו נמצאים באיזושהי צומת דרכים מבחינת המדינה, ולאיפה שהיא הולכת, כולנו מרגישים את זה, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב שאנשים לא יפחדו. זו דעתי האישית, אתה רוצה, אני ארחיב.
כן, אני אשמח לשמר, אחרי מה, יפחדו ממה?
יפחדו שזה הסוף, או שתהיה איזושהי דיקטטורה מטורפת, והכל ייגמר, ובלי להיכנס יותר מדי פוליטיקה, אני חושב אני חושב ש זו דעתי אישית, כן? במדינה הזאת אין שום סיכוי לדיקטטורה.
אתה חושב?
חד משמעית.
למה?
תרבותית, כי אנחנו, יש פה יותר סיכוי לאנרכיה, מה של דיקטטורה, זאת אומרת, זה עם כל כך לא ממושמע, ושכל כך לא מציית לסמכות, שאין שום מצב...
אתה יודע, אתה לא מציית לסמכות, והנה, לפני 3 שנים, אנשים פה בודדו את אחיהם, ובני משפחתם, רק בגלל שבחרו לא לשמור על, בחרו לשמור על גופם. אז כאילו, הייתה סייטנות מטורפת.
אתה צודק, ב-100%, בתקופת הקורונה זה בא מאיזשהו כיוון בלתי צפוי בריאותי, רפואי.
הפחד, ההפחדה.
הפחד למות.
כן, ההפחדה, אבל גם עכשיו זה, עכשיו זה פחד, זה לא למות, זה פחד שתהיה פה איראן, או שתהיה פה, אתה יודע, משטר דתי פונדמליסטי, כאילו.
אתה צודק ב-200%, אבל עוד פעם, יש הבדל בין מצב, אני חושב, כן, רפואי, מסכן חיים, שאגב היה בכל העולם, ואני לא חושב שהמשטר קורונה בארץ היה מהגרועים ביותר, זאת אומרת, היו מקומות, אני יודע שאם היית יוצא עם הכלב, היו כמה מדינות כאלה, ואני לא מדבר על מדינות עולם שלישי בהכרח, הם היו לוקחים את הכלב ויורים בכלב. אז שמעתי דברים כאלה. זאת אומרת, מדינות שהמשטר קורונה היה הרבה יותר גרוע, וגם פה, אז אתה יודע, ראינו את הסרטונים שמישהו הולך בפארק ובא איזה שוטר, אתה יודע, אתה לא באמת, בארץ שלנו, אתה לא באמת מפחד שיעלימו אותך, כן? זה לא, אני אגיד סין.
תשמע, היו פה דברים לא אלימו, אבל היו רופאים ששללו את רישיונם בגלל שהם אמרו דעות שלא תאמו את הנרטיב, שעד היום תובעים אותם על כל מיני דברים.
וזה שאלה, בוא, אני כמו רוב האנשים קיבלתי את השלושה חיסונים האלה, אני עד היום לא יודע בדיוק מה הלך שם עד הסוף, אם זה...
שזה חלק מהבעיה אגב.
אבל נראה לי שבכל העולם, כן? זה לא רק בארץ.
לא, זה חלק מהבעיה, זה שלא באמת, אין שקיפות, אתה יודע, הסתירו את החוזים ולא מדברים על מה יש בה... אף אחד לא יודע להגיד מה יש בתרכובת של החיסון, זה נשמע לי אבסורד.
אתה צודק, אף אחד לא יודע, ובאיזשהו שלב זה גם היה תנאי, אם לא תיקח את החיסונים האלה, אז אתה נשאר בארץ, אתה לא יוצא מפה.
או אתה לא עובד.
או שאתה לא עובד, או שאתה לא נכנס לקניון או לקולנוע, או מה שזה לא היה. אבל זה מין דיקטטורה שהיא לא דיקטטורה ישראלית, אני חושב שזה בא מארגון הבריאות העולמי, שעשה את זה בכל העולם, זאת אומרת, גם באיטליה, או באנגליה, או בהולנד, שזה רצות...
ברור שזה לא היה רק עניין ישראלי, אין שאלה, אבל אני חושב ש...
לזה העם ציית, כל עוד העולם ציית, זאת אומרת, אני חושב שאם היו מדינות שלא מצייתים לזה, אז אנחנו היינו בין הראשונים שהם... זה עם ש... אין כבוד, אין כבוד לשוטר. אם אמריקאי או גרמני ידבר לשוטר כמו שפה מדברים לשוטר, זה נגמר במעצר מיידי לדעתי.
הייתי בשלהי הקורונה כבר, שכבר התחילו טיסות הזה, הייתי עם חברים, היינו בברלין. זה היה תקופה שכאילו, ברחוב כבר לא היית צריך מסכות, אבל אם היית מגיע למקום ציבורי, עוד היה נדרש, זה היה התקופה ההיא. והייתה בדיוק איזושהי הפגנה באחד הרחובות הראשיים, הפגנה בעד לגליזציה של וויד וזה, ואיך שזה היה, זה היה בעצם נסעו איזה 4 מסעיות כאלה, כל מסעית עמד עליה די-ג'יי, ואחריו הלך קהל, וזה היו כאילו כמו 4 מסיבות שונות שנוסעות, ובגלל שהייתה התקהלות גדולה, אז היה צריך מסיכות, כשמי שהיה בתוך ההתקהלות, זה היה חייב להיות מסיכות. ואני רואה בצד איזה, לא יודע, 6-7 שוטרים גרמניים, אתם יודעים, כולם שם גבוהים, שחורים, כאילו, מדים שחורים.
אפודים, מדוגמים.
מדוגמים, כאילו, כאלה שאתה...
שוטרים אמיתיים, לא שוטרים שאמרו להם, טוב,
שהתחינה נוזלת מה...
שקחו מדים ולכו לאכול סביך.
לא, כל אחד בדיוק כזה, כאילו, אתה יודע, מקרר כזה בשני עצמם.
כן.
ואני רואה אתם ככה מסתודדים ביניהם, ואז נכנסים לתוך הקהל בטור, בשקט, אבל אתה יודע, הם נכנסים וכאילו כולם מפנים להם, כמו הים נחצה לשניים, והם ניגשים לאיזשהו בחור שרקד שם בלי מסכה. ואתה יודע, בתוך, עכשיו הוא כאילו טיפה ניסה להתנגד, אבל כאילו, שום סיכוי בעולם, הוא תוך שנייה, אבל, והוציאו אותו מתוך הזה בשקט. אתה מסתכל על מה שהיה פה, אתה יודע, על שוטרים שמחטיפים מכות למישהו שיושב לבד ואוכל סנדוויץ' על ספסל. כאילו זה, אני חושב שפה יש המון בעיה בדברים האלה.
יש לנו, זה מתחק לשניים, זה א', אותם שוטרים שפעלו באלימות נגד ההפגנות ועשו כל מיני דברים שהם, אבל שוב, זה, זה, מצד שני, איפה שיש פשע בקנה מידה גדול, נגיד היום זה במגזר המיעוטים, כן. יש שם רצח ברמה של יום-יום, ולפעמים גם יותר מאחד, הם לא מסוגלים לטפל בזה, ואני חושב שזה עניין של, בסוף, אותם שוטרים גרמנים שראית, הם כנראה קיבלו הכשרה ואימונים, ברמה אחרת לגמרי, מה ש... בתקציבים, וכל המיומנות שלהם היא, אחרת, היא ברמה אחרת לגמרי, ואז הם יודעים לטפל באירוע פה, הם לא מקבלים את זה, לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, זה גם כן, זה לא נושא הפודקאסט, אבל זאת שאלה, האם בכוונה, כי סך הכל יש לנו יחידות מיוחדות לא רעות בצבא, ונניח בשירותי המודיעין, יש לנו יחידות לוחמות וימם ויסם וכל מיני דברים. אז יכול להיות שהשוטר הפשוט, ההכשרה שלו היא לא מספיק טובה, ואז מה שהם יודעים לעשות זה מה שאנחנו רואים, ושכבר כן צריך שהם יפעלו בכוח נגד ארגונים חמושים בכל מיני מקומות בארץ, בפריפריה, הם לא יודעים לעשות את זה. ומפה אני שוב, אני חוזר שוב למסר שהתחלתי איתו, את ה... כן, אז הספר הוא מיועד ליזמים. מה שאני אומר זה לא לפחד, ואני דור חמישי או שישי, לא, דור חמישי בארץ, הסבא של סבא שלי בא לפה ב-1860 או 70, ואני, יש לנו ספרים במשפחה, הם כתבו. ובכלל, העם היהודי ופה במדינת ישראל, אני חושב שעברנו תקופות, פשוט שוכחים, עברנו תקופות מורכבות וקשות ומלחמות קיומיות.
אבל אני חושב שההבדל אולי בעיניי, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל אני חושב שההבדל אולי, שאז הייתה כאילו תקווה. ואני חושב שמה שהרבה, מה אני, במעגלים הקרובים ורחוקים שלי, לא מעט אנשים כבר לא גרים פה בארץ. לא מעט. יצאו מכאן. ואני חושב שזה כי איבדו את התקווה.
אני לגמרי מבין מה שאתה אומר, וחלק ממטרת הספר, ומטרה שאני גם פה, זה בשביל לעורר את התקווה, איזה מילה, כן, נשאיר את התקווה, מילה, נשאיר אותו, למה לעורר אותו? בוא נשאיר, אבל... כן. לא, אני אומר, תראה, זה לבית התקווה, וזה גם כן דברים, גם זה הדברים שהיו בו, אני יודע שבשנות, קצת לפני שנולדתי, סוף שנות ה-60, הבדיחה הייתה אומרת, מי יהיה האחרון שיחבא פה את האור, כן, גם היה איזו תקופה כזאת, נדמה לי שלפני מלחמת ששת הימים, שאמרו, טוב, המצרים והסורים יבואו משני הכיוונים, וימחצו אותנו, ומי האחרון שיחבא את האור בנתב"ג, לא משהו, גם זה היה. ועברנו פה הרבה דברים, ובאמת הפעם, כל פעם נראה שזה הסוף, הבאתי איתי, לא, אני אשמור את זה לאחר כך, כי נראה לי שאתה הולך לשאול שאלה שאני רוצה להשתמש בזה.
הכינת המראש.
הכנתי מראש פה משהו, אז נשמור את זה לסוף, אבל אני אומר, ככה, אנחנו פה, כמה אנחנו היום, 10 מיליון בארץ, אולי, בסדר, יהודים יש, לא כולם יהודים, לא חשוב, אבל יש סיבה לפרויקט הציוני הזה, יש סיבה למה אנחנו פה, יש סיבה למה הרצל כתב את הספר שלו, כי הוא ראה דברים, עוד הרבה לפני היטלר, כן? ראה דברים לא מגניבים באירופה של לפני 100 ומשהו כן. שנה, דרייפוס, כל מיני. ראו דברים, יש סיבה למה חלק מהסבים שלי באו לפה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הם ראו כל מיני דברים במדינות שלהם, אמרו, טוב, אנחנו לא נשארים פה, זה ייגמר, הולך ייגמר לא בטוב. אנחנו צריכים, יהודים צריכים מדינה משנה, ולא סתם קיבלנו אותה. אני חושב שזה נכס יקר, מטורף, הרבה יותר כיף להסתובב בעולם כיהודי, כישראלי, עם הפספורט הישראלי הזה, ולדעת שיש לך הולך לחזור, ולא יכולים להגיד לך, שמע, אתה יהודי מלוכלך, לך מכאן. אז אני לא מכאן, אני מהבית שלי, ואני באתי לטייל אצלך, לעשות חופש ובכיף. אגב, לא אמרו לי מעולם, גם שגרתי בחול בתור ילד יהודי באירופה בשנות ה-80, מעולם לא שמעתי יהודי מלוכלך באופן אישי כלפיי. אבל זה כנראה כן, זה כנראה כן קיים, ובמיוחד היום ב, לא יודע, אולי אומרים בצרפת, כאילו, וזה דווקא לא אוכלוסייה מקומית, הרבה פעמים זה אוכלוסיית מאגרים שאומרת את זה, ולא נעים מסתובבים כיפה, אז כבר יש לנו בית, צריך לשמור עליו, ואני חושב שאחד הדברים שקרו בתקופה האחרונה, עם הפילוג, ועם פשוט בלי להיכנס יותר מדי, אני חושב שפגענו קצת, חיבסנו את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אני אומר, תראה, זה חשוב בוא ולהביע מחאה באופן דמוקרטי ולא לאהוב את השלטון, זה בסדר, וגם אני לא אומר שאני בעד השלטון הזה, כנראה שאני לא, ספוילר. ועדיין אני חושב שאת הכביסה המלוכלכת, ולפגוע במותג ישראל על ידי כל מיני דברים בתקשורת הבינלאומית, זה לא חכם. הדבר הזה הוא מפרנס אותנו, התדמית הזאת של הסטארט-אפ ניישן. ואני חושב,
אז השאלה אם אנחנו באמת עדיין הסטארט-אפ ניישן הזה.
אז אתה יודע מה, אז יש תקופות שאנחנו הסטארט-אפ ניישן, שהקרנות, אגב, עכשיו גם יש סיבות מקרו-כלכליות, למה בכלל לא, עולם הסטארט-אפ הוא קצת, זה בכל העולם, כן, יש ריבית ויש מיתון, זה. אז עכשיו אנחנו, אם תקרא בין ה... פתאום אנחנו, זה גם סוג של סטארט-אפ ניישן, אבל זה איזשהו ורטיקל אחר שעכשיו מנצח, זה הוורטיקל הביטחוני בעקבות מה שקורה באוקראינה, וזה פתאום אני קורא בזה, ישראל מוכרת לגרמניה את מערכת החץ ב-3 מיליארד יורו, ואחרי זה אני קורא, מוכרים איזשהו מערכת הגנה כזאת או אחרת לפינלנד בעוד 400 מיליון, וליוון, בעוד 300 מיליון, ולצ'כיה.
טוב, תעשייה ביטחונית תמיד הייתה חזקה אצלנו.
ועכשיו במיוחד, אני חושב שכל הזמן נכנס לפה כסף, ואני חושב שזה בסוף לא נשאר רק בכיס של הבעלים של, לצורך העניין פה זה אלביט, או תעשייה אווירית, או רפאל, בדיוק. זה לא נשאר ממש בכיס של מישהו אחד, זה בכל זאת כן משורשר כלפי מטה, יש עשרות אלפי עובדים בארגונים האלה, אנשים קוראים מזכורת, עושים פיתוח.
מיסים,
כמובן. בוא, יש לנו גם גז שמצאנו ב-10 שנים האחרונות, והוא התחיל לזרום, ואפילו אנחנו מייצאים חלק ממנו, זה נכנס הרבה כסף לקופה של המדינה, לא בטוח שסדרי עדיפויות של הוצאת הכסף הזה,
זה כבר
שיחה אחרת, באנדרסטייטמנט, אבל לא חסר, אנחנו במצב כלכלי מעולה, אני גם חושב שהדור הצעיר הזה, ויש בערך 200 אלף איש בכל שנתון היום נדמה לי, הוא לא פחות מוכשר, אני... בדרך שהוא כנראה הרבה יותר מוכשר מהדור שלנו, והם לא פריירים בכלל. אתה צודק, חלק מהם יגידו, רגע, לא מתאים לי כל הסיפור הזה. אני עכשיו חותך לשלוש שנים בברלין, אמסטרדם, ניו יורק, כן, אוסטרליה.
תאילנד. יוון, לא חסר.
כן, אני כזה דיג'יטל, איך זה כאן? נווה דיג'יטלי. כן. כן, אני אעבוד לי מצ'אנג מאי, ותחפשו אותי בסיבוב, פטור ממס, תחפשו אותי. בסדר, כל טוב. זה היה גם בתקופתי. אני חושב שבסוף, יש איזושהי סיבה, ישראלים, כמה שהם אוהבים קטר על ישראלים, ישראלים אוהבים ישראלים, זאת אומרת, בסוף, גם תלך לניו יורק, הישראלים מתקפצים באיזושהי שכונה שם. כן, זאת אומרת, ישראלי בסוף רוצה, בסוף היום, לשתות בירה עם ישראלי, ולא עם, בלי להליף, כן, לא עם קוריאני, זאת אומרת, קוריאני אחלה, אבל בסוף הוא רוצה לדבר בשפה שלו, גם אם הוא לא חי בארץ.
שפה, תרבות.
כן, הוא רוצה, הוא מחפש את החומוס שלו, גם אם הוא נמצא 10,000 קילומטר מפה, ו... ישראלי נשאר ישראלי, והרבה פעמים, בוא, אנשים, באמת, כמו שאתה אומר, עוזבים, חלקם בשביל ללמוד תארים מתקדמים, לעשות כל מיני השתלמויות, לעבוד בחברות הייטק בארצות הברית, אחר כך, אחרי כך וכך שנים, חלק באמת נשארים שם ולא חוזרים, חלק אחר אומר, רגע, טוב, לא מתאים לי שהילדים שלי יהיו 100% אמריקאי, אני רוצה חוזר לארץ, עשיתי מספיק כסף, אני חוזר לארץ, ו... אני רואה את זה הרבה, אתה רואה גל של יהודים צרפתים, כן, שהם לא ישראלים, ואומרים, רגע, במדינה שלנו אי אפשר להיות יהודי יותר, אנחנו באים לפה, אז אהבו אותם, לא אהבו אותם, כן חטפו 10,000 או 20,000 דירות מהשוק, וניקו את השוק באיזושהי תקופה, והיה איזשהו אנטי כלפיהם, או לא, לא כולם היו כאלה עשירים, אבל הם באו לפה, היה עכשיו עם אוקראינה, ורוסיה, שהיא שוב מעבר למסך הברזל, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי עולים באו מהמקומות האלה, ואנשים עושים את החשבון הקר שלהם. חלק מהאנשים האלה יכולים להגר לקנדה, ולארצות הברית ולקבל את הוויזה, או לאיחוד האירופה, אבל לא, אני מתאים לי פה, ואני אגיד לך סוד, שאומרים לי חבר'ה שבנקאים שוויצרים, אומרים, השוק הכי צומח בעולם, ואני מדבר, זה נכון, עד לפני חצי שנה, אני לא יודע באמת, חצי שנה נכון, זה מיתון, אבל עד לפני חצי שנה, השוק הכי צומח בעולם זה ישראל, פה נולדים הכי הרבה מיליונרים, פר אוכלוסייה, מכל מקום אחר בעולם. אז אני לא יודע אם זה הגאונות היהודית, או איזשהו משהו אחר, או להפך, זה שזה עם שתמיד הוא עובד מול התנגדות ומול קושי, זה משהו שמחשל. בקיצור, אני רחוק מלחשוב שהכל עבוד, זה תלוי לגמרי בנו, ואתה יודע, יש שלטון לכך וכך שנים, יום אחד השלטון התחלף, זה לא, אף אחד לא, זה לא, זה עדיין לא מונרכיה פה, זה לא, לא מורישים פה את ה... גם אם מישהו מתאר את זה ככה, ויש אנשים שאוהבים מתאר את זה ככה בתקשורת, שזה יעבור מאב לבן. זה, אף אחד פה, אף אחד פה לא בא לבית, לאף אחד פה אין טאבו על ה, על ה, על ה, זה, על הכנסת, או על ה, על, על בלפור, זה לא בטאבו, זה עדיין בטאבו על, על שם המדינה, ולא על שם של איש כזה או אחר. וזה, השלטון התחלף, לא בטוח שאני, אני מקווה שהוא יותר טוב, כן? ולא יותר...
זהו, אני חושב שחלק מהעניין של אין תקווה, פחות בעיניי, זה כי אין איזושהי אלטרנטיבה שאתה אומר, וואלה, זה באמת אלטרנטיבה שאני, כאילו, טובה יותר. אני ממש לא, אני לפחות לא רואה היום איזושהי אלטרנטיבה זוהרת.
א', אתה צודק, ועברנו פה איזה 5 מערכות בחירות, נראה לי, ב-4 שנים, או משהו עזוי כזה, ובאמת, יש חוסר ב... אתה צודק, יש חוסר במנהיגות. אבל מה שאני אומר לכולם, ואני אומר את זה קודם כל לעצמי, למרות שאני לא, שלא יבינו פה, אני לא רץ לכנסת או לממשלה מחר, כן, או לאיזה מפלגה, זה לא אג'נדה שלי, לפחות לא כרגע. אם אנחנו... וכשאני אומר אנחנו, זה אני ואתה וכל מי שמקשיב פה לפודקאסט הזה, או אם אנחנו לא ננהל את העסק, אם אנחנו לא, ואני לא אומר שצריך להיות, אני ואתה צריכים להיות חברי כנסת, אבל זה יכול להיות חברים שלנו, חברים של חברים שלנו, אם אנחנו לא נתפוס פיקוד על האירוע, ונגיד רגע, זה שלנו, לאף אחד לא נתן רשות לכל מיני אנשים לנהל פה את העניינים כראות עיניהם, לא, זה... בקיצור, אם אנחנו לא נהיה מעורבים, אז באמת יהיו אנשים אחרים שינהלו את זה, ויסחבו את העגלה לאיזשהו כיוון שפחות מתאים לכלל. אז אחריות אישית ומנהיגות, זה משהו שנבנה, ואני מאמין שבסוף האנשים האלה קיימים. גם אם אנחנו לא, הם לא בכך בפוליטיקה, כי הפוליטיקה היא קשה להיות בכנסת, בממשלה, זה בטח בטפון, זה לא נעים, וזה גם הקרבה, סוג של הקרבה, זה... יש כאלה שעושים את זה בשביל המשכורת, אבל יש גם הרבה אחרים שעשו את זה בשביל שליחות, ולא בשביל המשכורת, וזאת הקרבה, זה גם מסכן חיים ברמה מסוימת, כן? בתפקידים מסוימים זה גם ברמה שאתה צריך להיות מאובטח 24/7, כי אז חיים שלך בסכנה פיזית, זאת אומרת, אתה יכול למות בתפקיד, והיה אחד שכבר היה לנו אחד שמת בתפקיד. כן? אז... אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו לא נהיה אלה שאני אומר, אוקיי, זה לא, אין שם איזה אנשים אחרים שהם מנהלים את העניינים בכנסת, ואנחנו פה איזה פיונים שאומרים להם מה לעשות, זה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, יש את האפשרות, מה שנקרא, לקפוץ על הרכבת הזאת, ואני חושב שהיום...
כוח בידיים שלנו.
חד משמעית, ואני חושב שבוא, אני מסתכל מסביב, ואני אומר ש... הרבה אנשים שעובדים היום בהייטק בדרגות ביניים, בינוניות פלוס גבוהות, אפילו מבלי להיות מנכלים ממש, כן, גם בדרגי VP וזה, הם לגמרי יכולים להיות שרים מבחינת היכולות, והכישורים יכולים להיות שרים בממשלה, כן, אנחנו רואים.
כן, אני חושב שיש פה אבל בעיה שהמערכת הפוליטית, ואתה יודע, כל הצורה של איך שמפלגות נצרות וכל זה, אני חושב שפה חלק גדול מהבעיה, כאילו, אם אתה מסתכל... אני חושב שזה היה סוף 2019 כזה, שבדיוק התפזרה הממשלה לפני שהתחיל כל הסאגה של המערכות בחירות הבלתי נגמרות האלה, אז זו הייתה הכנסת שהכי הרבה חברי כנסת פרשו ממנה. אני מדבר איתך על 40 חברי כנסת שפרשו מתוך 120, זה שליש, פרשו עוד לפני שהכנסת הסתיימה, ואתה מסתכל על האנשים שפרשו, זה רובם שם, זה באמת, זה אנשים של, באמת באו מתעשייה, ובאו מבחירים באקדמיה, או חוקרים בעלי שם, או דברים כאלה, ופשוט לא מצאו את עצמם מסתדרים, בתוך המשחק הפוליטי המאוד מאוד קשוח הזה.
תראה, א', אתה צודק, אתה צודק ב-100%, ואני חושב שהמשחק, אני לא יודע אם המשחק הפוליטי הזה היה, הוא נראה שהוא היה יותר נקי לפני 40 שנה, בתקופת בגין, לא בטוח אגב.
כן, לא, פשוט הייתה פחות שקיפות, אני חושב.
בדיוק, היה פחות שקיפות, היה פחות...
אני כן חושב שזה יותר קיצוני היום.
זה יותר צעקני, זה יותר צעקני.
כן, אפילו תרבות הדיבור, כאילו, שאין היום.
תראה, אז באמת חלק מהמנהיגים ההיסטוריים, גבוריון כאלה, היה כבוד, הם ידעו היסטוריה, היה להם איזה שהם, היה גינונים יותר אולי ג'נטלמנים לחלק מהם, למרות שהם לדעתי גם תקופת פרס ושמיר, הם רבו שם ביניהם, והיה שם עסקנים שהרבבו כל מיני דברים, ותרגיל מסריח, היה גם אז, בוא, זה לא, היום זה פשוט הכל נראה יותר, איך אני אגיד, מגעיל ומזיע וצעקני ומלוכלך, ומצולם הרבה יותר, ומתועד מכל מיני כיוונים, ויש גם היום תופעה של פייק ניוז, אתה גם לא יודע אם יש את הקורא היום בוויינט, או
בוודאות זה לא
אמת. זה באמת קרה. פעם היינו נאיבים, ראינו מבט החדשות בערוץ אחד, אמרנו, מה שחיים יבין אומר, זאת האמת. היום, האמת זה תלוי באיזה ערוץ אתה נמצא, זה האמת של הערוץ הזה, זה לא האמת, אין אמת.
זה האמת של בעלי המניות.
זה האמת של בעלי המניות, או האמת של בדיוק, של
בעלי
אינטרסים, או של המערכת, של אותו של אותו כלי תקשורת, אתה לא יודע מה האמת. אז אני אגב חושב שהאמת או הידע או היום נמצא בפודקאסטים, זאת אומרת, דווקא ערוצי שידור לכאורה עצמאיים, כאילו כל אחד יש לו, לך יש היום ערוץ שידור למעשה, ויש לך, אנחנו חושבים פה בתוך אולפן שהוא לצורך העניין סוג של אולפן רדיו כזה.
בטלוויזיה.
בטלוויזיה, אנחנו גם מצולמים. בוא, אז אתה יודע, עכשיו השאלה זה, האם יש מספיק אנשים, האם רוב האנשים יבינו, אני חושב שזה כבר קורה, אני אומר, רגע, החבר'ה האלה בערוץ 12, 13, 14, כל אחד פה, מספרים לנו סיפורים, לא, אני את האמת שלי, אני יבין מפודקאסטים, אני אשמע פודקאסטים כלכליים, אני אשמע פודקאסטים פוליטיים, אני אשמע פודקאסטים בתרבות, כן. אני לא אקח את מה שמאכילים אותי בתקשורת הממוסדת, שכל המטרה שלה זה בעצם למכור זמן שידור, כדי שיהיה מספיק פרסומות, כי זה מה שמפרנס אותם. אתה פה מחזיק אולפן הרבה יותר רזה, אתה לא צריך למכור פה פרסומות של, לא יודע מה, של הפקות כביסה. אתה נטו בא עם האמת שלך, עם האג'נדה שלך, ועם מרואיינים שאתה בוחר, ואתה אומר, אם יש לזה קהל וביקוש, אז ישמעו אותי, וככה זה יהיה, וכמוך כאילו עוד הרבה פודקאסטים. אני חושב שהדבר הזה, פודקאסט למעשה החליף קצת את הרדיו, והווידאו קאסט, זאת אומרת, יש איזשהו, איך אני אגיד, פיזור כזה, פעם אחת היינו ערוץ אחד, היה ערוץ אחד, חיים יבין, 8-9 בערב, מבט לחדשות, היום יש מיליון ערוצים, וערוץ 12, ערוץ 14, האמת היא לא בכיס שלהם, והאמת היא לא בכיס של וויינט, יש להם אינטרסים, כמו כל דבר, ולכן הרבה יותר קשה להבין מה קורה באמת, וגם הרבה מהדברים, מהחדשות הטובות נקרא לזה, שלא מוכרות, כן, תמיד מה שמוכר זה דם וחדשות רעות, מהדברים שקורים תחת לפני השטח שהם לא, הם בכלל לא מגיעים לכותרות ותהליכים קורים, תהליכי עומק קורים כל הזמן. קיצור, אולי נאיבי,
אופטימי.
אבל בטח, בטח שאני אופטימי, ברור.
טוב. אז אני חושב שאני יודע מה השאלה שהכנת את זה.
אז בדיוק.
אז השאלה אם היה לך, אם הייתי נותן לך שלט חוצות, זו השאלה, נכון?
בדיוק, בדיוק. רגע, לא, אני הכנתי מהזה, כשאתה עשיתי שיעורי בית והקשבתי לפרקים קודמים, אז הבאתי פה את ה...
אז אני אגיד את השאלה לטובת מי שלא, אולי לא פעם ראשונה והוא לא מכיר, אז השאלה אם הייתי נותן, אם הייתי יכול לתת לך שלט חוצות, שכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית שם על השלט?
אז השלט שלי זה שלט בריטי כזה, אתם מכירים אותו עם הקטר הזה, ולמטה כתוב Keep Calm and Carry On. כן, וזה לא סתם שלט, כולכם מכירים. זה שלט שהבריטים המציאו אותו במלחמת העולם השנייה.
וואלה, משם זה מגיע?
כן, זה בא משם, זה בא משם שהיטלר התחיל את המלחמה והפציץ את לונדון, כן, והבריטים התחבו במנהרות של הרכב תחתית של האנדרגראונד, אז שמו את השלטים האלה בכל פינה בעיר. חבר'ה, תירגעו ותמשיכו הלאה. כן, וזה המסר שלי, כאילו, צריך להבין שהאומה, התנועה הציונית, בכלל הקיום שלנו פה הוא חזק בהרבה, אבל בהרבה מכל פוליטיקאי כזה או אחר, זה לא, כרגע זה פוליטיקאי מסוים בשלטון, כבר די הרבה שנים, מחר זה יהיה אחר, זה בכלל לא משנה, זאת אומרת, אנחנו מסה של מספיק מיליונים, זה היה, שאני נולדתי, זה היה 3 מיליון, היום אנחנו כבר 10 מיליון, אנחנו יש לנו את הריבוי טבעי הכי גדול במערב, לדעתי, או בכלל בעולם המפותח, גדלים בקצב מטורף, זה יוצר בעיות אחרות, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל זה גם כן מוזכר קצת בספר שלי, אבל בואו, חשוב למחות באופן דמוקרטי, מי שלא אוהב את זה, להפגין נגד השלטון, סופר לגיטימי, אבל לא לפחד, תזכרו, keep calm and carry on, אנחנו עברנו את פרו, נעבור גם את זה, זה המסר שלי, וזה רק עניין של זמן, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, זה יכול לקחת שנה, וזה יכול לקחת 5, לא לאבד את התקווה, לא סתם יש לנו גם ממנון כזה, וירושלים היא כבר בנויה, צריך לשמור עליה, צריך לשמור על תל אביב, צריך לשמור על כל ההישגים שלנו פה, ואנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו פה, ולכת קדימה, ואם אנחנו נעשה נכון, יש לנו סיכוי טוב ב, לא יודע, 10 שנים הקרובות, אולי ב-20 שנים הקרובות, גם להיות אחת מהכלכלות, מעשר הכלכלות, שוב, ביחס לגודל שלנו, כן? תל"ג לנפש, לא, באופן אבסולוטי, לא נהיה אף פעם אחת מעשר המדינות הכי גדולות בעולם, אבל באופן יחסי, רמת חיים וזה, יש לנו סיכוי טוב להיות בטופ 10 הזה, בטווח זמן של 10 שנים, אם נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, ונמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, זה עוד סטארט-אפים, זה עוד חברות, זה עוד בנייה, זה עוד לחזק את המעמד הבינלאומי שלנו, לא סתם אמירויות, ועוד כל מיני מדינות נהיו פתאום חברות שלנו, אחרי שהם מחרימו אותם, זה לא כי יש לך איראן עיניים יפות, ממש לא, זה הכל אינטרסים, ויכול להיות שעוד מדינות כאלה פתאום יקפצו על העגלה, כי הם צריכים אותנו, אז אם אנחנו נהיה חזקים ויצטרכו אותנו, כולם יהיו חברים שלנו, ואנחנו נתחזק ונלך קדימה, זה המסר.
חזק. טוב, ככה לסיום, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
זה עוד שאלה, כן, אתה יודע, מה איתך ועל הפודקאסט?
הפודקאסט אני עושה כי אני אוהב את זה, כי אני אוהב את המפגשים האלה, אוהב את השיחות האלה, ואני חושב שיש פה משהו מאוד כיפי, וזה גם אחלה הזדמנות להכיר אנשים חדשים כמו שאנחנו הכרנו. ואני עדיין בשאלה הזאת, אני היום מלווה אנשים בעיקר בכירים באחד על אחד, בתהליכים אישיים, אבל יש עוד ככה כמה פרויקטים שמתגבשים, אחד היותר מרגשים בשבילי זה אני מפתח ביחד עם ורד בת זוג שלי קלפים, משחק קלפים לזוגות מעמקת האינטימיות, אז זה ממש ככה כבר נמצא בידיים של ההוצאה לאור, וככה מקווה שבכמה שבועות הקרובים זה כבר גם נחזיק את זה, נוכל להחזיק את זה ביד. עוד כמה איזה פרויקט יזמי מאוד מעניין של כלכלה חדשה ובעצם יצירה משותפת במרחבים של כמו כפרים וירטואליים שבהם מתקבצים יזמים ויוצרים דברים ביחד, גם כן אחד הפרויקטים שאני ככה נכנסתי אליו בחודשים האחרונים, ובעיקר במקום של רגע של לחוות את החיים, אני התחלתי לפני שבוע קורס ברמנים ביחד עם הבן אמצעי שלי.
איזה מגניב, איזה כיף.
יחד עם חצי קבוצה עם בני 18, והחצי השני המבוגר עם בני 21, ואני כאילו...
איזה מגניב.
זה ככה המקום שלי בנקודה הזאת בזמן.
אני חושב שלהמשיך בדברים שאתה אוהב, והדברים שעושים לך את זה יחד עם הילדים. אני מהמקום הזה כתבתי את הספר, אני אגיד גם את השם שלו, אמרנו בהתחלה יזמות והשקעות. בגובה העיניים, אפשר יהיה למצוא אותו באתר שלי, את האתר שלי מגיעים אליו וחפשים את השם שלי, לירון רוז בגוגל.
כן, אנחנו גם נשים לאתר. קישור בדף של הפרק של הפודקאסט, אז תוכלו להגיע.
נהדר, תודה אירן. אז משם אפשר להגיע, וכמובן אני, מי שרוצה לפנות, תמיד מוזמן במייל, גם כן המייל שלי מופיע באתר, אפשר למצוא אותי, לפנות אליי, וזהו. שיהיה טוב, שיהיה רק טוב, שנעלה ונצליח.
וקימפ קאם ונקרי און.
אקזקטלי, בדיוק.
אז המון תודה לירון.
תודה אירן שהזמנת.
ואם ככה אהבתם את הפרק הזה, ואני לא חושב שיש סיבה שלא, נכון? אז אחד, שתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים שיוכלו גם הם ליהנות מזה, ושתיים, יאללה, תפרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ספוטיפיי, אפל, מה שזה לא יהיה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה רבה.
תודה רבה, אירן.
להתראות.
להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו eranstern, מילה אחת, באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר.
תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, aranstern.co.il, בתפריט העליון, פשוט תבחרו, במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, aranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.